ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. אם אתם לא יודעים את ידיים, אז אני בר נעמני כאן איתכם, והיום יש לנו אורח שאני מאוד אוהב ברמה האישית באמת, וזה גר לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה שאנחנו מערכים אותו אצלנו בפודקאסט. אז אני מאוד מקווה שאתם כבר מכירים את השם, ואם לא, אז בושה לכם, אתם צריכים להשלים אחור הפרקים. נדב טסלר, נדב, מה קורה,
אחי? אהלן,
אהלן. אהלן, אהלן, ערב טוב. כרגיל, אני אישית מאוד נהנה לעשות איתך פרקים, והאמת שאני אגיד שהפעם זה פרק שאתה באת אליי ואמרת לי, תקשיב, זה פרק שאני חושב שכדאי לעשות עכשיו, אני הסכמתי איתך, וממש תוך כמה ימים קבענו להקליט את הפרק הזה. אז ממש בשתי מילים על נדב, למי שלא מכיר, ברמה האישית אני חושב שנדב תותח ואחד מהדמויות הבכירות בארץ בכל הנושא הפנסיוני, אבל בטייטל שלו הוא גם סמנכ"ל מקצועי בקואליטי שירותים פיננסיים, מעשה לבלוג פנסיוני להבין את הפנסיה, שזה אחד הבלוגים הטובים בעיניי בכל מה שקשור לפנסיה, זה ממש ממש חשוב, וכמובן מרצה בקורס הפנסיה שלנו, ידע שווה כסף. יש לנו קורס שהוא אחד לסחירים, אחד לעצמאים, וגם קורס אחד מקיף שאפילו גם סוכנים לוקחים אותו, ושם אפשר ללמוד איך לעשות מהפנסיה שלכם הרבה הרבה יותר ואיך להוציא מן את המיטב. בגדול זה החיסכון הכי גדול שלנו בחיים, אז כדאי להבין איך לעשות ממנו יותר. זה יכול להגיע להבדלים של מאות אלפי שקלים, ואני ממש ממש לא מגזים. אבל לא בשביל זה התכנסנו כאן היום. היום אנחנו מדברים, אנחנו בינואר 2023, ונראה שגל הפיתורים הזה שהתחיל בסוף 22 ממשיך ואולי אפילו מתגבר בשנת 23 גם בהייטק, אבל לא רק. ואמרנו שבאמת אולי שווה לעשות פרק. אני חושב שכאילו זה גם לי היה מוזר שלא עשינו פרק על מה עושים בסיום העבודה, בסיום העסקה, וזה אפילו משהו שבא מנדב במקרה הזה. אז אנחנו הולכים לדבר היום על זה בדיוק, כלומר מה אנחנו עושים כשאנחנו או שאנחנו מתפטרים או שמפטרים אותנו. אנחנו גם ניגע רגע מה ההבדלים, אנחנו ניגע בכמה סוגיות שקשורים לחיסכון הפנסיוני שלנו ומה חשוב לשים לב. אז באמת אם זה רלוונטי אליכם, אולי עכשיו, אולי בעתיד, או לחברים שלכם, ממליץ ליישם ולקחת התובנות מהפרק הזה, לקחת אפילו דף ועט, ואם אתם נוהגים אז כמובן להשלים אחר כך, כי זה מאוד 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 חשוב. יש פה דברים סופר קריטיים שהם לא רק כסף אלא גם ביטוחיים, שלפעמים גם לפעמים בלתי הפיכים. אז עם כל ההקדמה הזאת, אני מעביר את המושכות אליך נדב. בוא תספר לנו, בוא נתחיל כאילו מהבסיס, כלומר איך, מה אנחנו צריכים לעשות אפילו ברמה הטכנית כשאנחנו מסיימים העסקה במקום עבודה מסוים.
תודה רבה בר. אז באמת שאנחנו כרגע מסיימים עבודה, אני רוצה לגעת פה בשלושה נושאים מרכזיים שקשורים בחיסכון הפנסיוני. אתה יודע, יש פה אספקטים נוספים כמו אבטלה או איך אני נערך מבחינה כלכלית לתקופה הזאת, אלה דברים שאתה יכול לגעת בהם. אני רוצה להסתכל על החיסכון הפנסיוני ולראות איך אני בתור חוסך יכול לבוא ולייעל את המצב שלי, או איך אני יכול להתמודד עם השינויים שקורים איתי עכשיו. ואני רוצה שניגע בפרק הזה בשלושה מצבים. ניגע בדמי הניהול, ניגע בנושא הכיסוי הביטוחי, וכמובן ניגע בנושא הפיצויים, שהוא נושא המקיף ביותר בכל הנושא הזה של עזיבות עבודה. הנקודה הראשונה זה נקודת דמי הניהול. אנחנו כולנו יודעים ומדברים על זה לא מעט בקבוצה, על איך משפיעים דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני, על הצבירה שלנו, על התוצאה הסופית, על כמה כסף יהיה לי בפנסיה, או כמה כסף יהיה לי בקרן ההשתלמות. ואחרי שבאתי והתמקחתי וקיבלתי דמי ניהול טובים, דמי הניהול האלה מובטחים לי לחמש שנים. במשך תקופה של חמש שנים, חברת הביטוח, קרן הפנסיה, לא יכולים להעלות לי את דמי הניהול בקרן הפנסיה שלי, בקופת הגמל שלי. אבל יש לנו כמה סייגים. ואחד מהסייגים האלה זה הפסקת הפקדות. כלומר, ברגע שהפסקתי את ההפקדות לתקופה שעולה על חצי שנה, חברת הביטוח, קרן הפנסיה, רשאים להעלות לי את דמי הניהול בקרן הפנסיה. כלומר, גם אם היום הבטיחו לדמי ניהול, נניח, של 1.5 מהפקדה ו-0.1 מהצבירה, של דמי ניהול מצוינים, ברגע שהפסקתי את ההפקדות לתקופה של חצי שנה, קרן הפנסיה תעלה לי את דמי הניהול. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שאותו...
שנייה, אני עוצר אותך, זה אוטומטית, או שיש להם את הזכות להעלות?
לא, אז קודם כל שום דבר לא קורה אוטומטית. הם קודם כל מחויבים לשלוח לי מכתב על כך שהם עתידים להעלות לי את דמי הניהול. והם צריכים להגיד לי מה דמי הניהול שהיו לי ערב העלאה, ומה דמי הניהול שיהיו לי אחרי העלאה. ואחרי שהם שלחו לי את המכתב הזה, רק לאחר מכן הם יעלו לי את דמי הניהול וישלחו לי הודעה נוספת. אתה יודע? אבל הם לא צריכים את הסכמתי כמובן. מרגע שהם שלחו לי את המכתב לפי התקנות, הם יכולים להעלות לי את דמי הניהול.
אוקיי.
אז אמרנו, זכותה של קרן הפנסיה להעלות לי את דמי הניהול, אנחנו גם מכירים את זה, הרבה פעמים אנחנו רואים שקרן הפנסיה שלנו לא פעילה, ודמי הניהול עולים לחצי אחוזים. מה אנחנו יכולים לעשות? צריך להבין שבקרנות ברירת המחדל, יש לנו היום ארבע קרנות פנסיה שהן קרנות ברירת המחדל, דמי הניהול שמובטחים במסגרת ההסכם, הם מובטחים לתקופה של 10 שנים. כלומר, גם במידה ומחר אני אפסיק את ההפקדות שלי, ואני אהיה עמית לא פעיל באותה קרן פנסיה, אז דמי הניהול שלי יישמרו. עכשיו, היום דמי הניהול בקרנות ברירת המחדל, הם עומדים על 0.22 מהצבירה. אבל חשוב להכיר שזה רלוונטי גם למי שיצטרף בתנאים הקודמים. כלומר, אם מי שיצטרף לאלטשולר שחם, בדמי ניהול של 0.1 מהצבירה, או מי שיצטרף נניח לאלמן אלדובי, שקרן הפנסיה שלו עברה למיטב דש, בדמי ניהול של 0.05 מצבירה. אז עדיין, גם אם הוא יפסיק להיות עמית פעיל בקרן הפנסיה, עדיין הוא יהיה זכאי לאותם דמי ניהול שישמרו עבורו.
כלומר, אסור להם להעלות את דמי הניהול בקרנות הפנסיה ברירת מחדל.
נכון, לתקופה של 10 שנים.
שזה אפילו כשמפטרים אותנו, כלומר אפילו שאין הפקדות, וזה מאוד מעניין וזה יתרון באיזשהו מקום לקרנות הפנסיה ברירת המחדל. אגב, הזכרת פה דמי ניהול, אמרת מצבירה, ויש גם דמי ניהול מהפקדה בחיסכון הפנסיוני בדרך כלל, אז אני אגיד במשפט, במילה על מה זה מה. דמי ניהול מהפקדה זה בעצם דמי ניהול שגובים לנו מהסכום שאנחנו מפקידים כל חודש. אוקיי, כמובן שכשאם אין הפקדות אז לא לוקחים לנו דמי ניהול מהפקדה, אבל יש לנו גם דמי ניהול מצבירה, כלומר כסף, סכום מסוים שלוקחים לנו מסך כל החיסכון הפנסיוני שלנו. כמובן שיש הבדלים ביניהם בסכומים ובהכל, אני לא ארחיב את זה כאן כי זה לא מטרת הפרק. מי שרוצה, יש כתבה אצלנו באתר, אני שם קישור בפודקאסט הזה, על דמי ניהול מהפקדה ודמי ניהול מצבירה, וגם אפשר לראות בכתבה, אנחנו נותנים דוגמאות ממש כמה זה משפיע על הפנסיה, מתי צריך לשים לב יותר לדמי ניהול מהפקדה, מתי יותר לדמי ניהול מצבירה. שוב אני אומר, מאוד מאוד משמעותי, זה לבד יכול להיות שווה לכם עשרות אם לא מאות אלפי שקלים בחיסכון הפנסיוני.
צריך לזכור שברגע שאני לא עובד, אז כמובן אין הפקדות ואין משמעות לדמי ניהול מהפקדה, וחשוב לי לנהל את אותם דמי ניהול מצבירה.
נכון.
אז אם אני עכשיו מסיים את העבודה מיוזמתי, אז כמובן שאני יכול חודש, חודשיים לפני זה לעבור לקרן ברירת מחדל, וככה אני יכול להבטיח לעצמי שדמי הניהול שלי יישמרו גם אם עכשיו אני לא אפקיד. לדוגמה, זה משהו שהוא יכול להיות מהלך טוב למי שמתעתד להפוך להיות משכיר לעצמאי, או מישהו שמתכנן לצאת לאיזה סוג של פרישה מוקדמת. ואז אומר, אני יודע שאני עכשיו הולך להיות לא פעיל לתקופה ארוכה, אני יכול להעביר את הכסף לקרן ברירת מחדל, ולשמר את אותם דמי ניהול נמוכים מצבירה. מי שמפטרים אותו, מי שכבר צבר צבירה מאוד מאוד גבוהה, יכול לנסות להתווכח על דמי הניהול מצבירה גם בקרן הפנסיה שהוא נמצא בה. כלומר, גם אם הוא הופך עכשיו להיות עמית לא פעיל, לא לקחת את זה כסוג של גזרת גורל שדמי הניהול שלו צריכים לעלות. ובאמת לאיים, להגיד, שמו חבר'ה, בואו נראה מה אתם יכולים לבוא לקראתי, במקום לעלות לחצי אחוז, בואו תציעו לי הצעה אחרת.
צריך להגיד שחצי אחוז מצבירה זה דמי ניהול מקסימליים, נכון? בחיסכון הפנסיוני, בקרן הפנסיה, גם בתוך נהלים, נכון? לא טועה.
נכון מאוד, כן.
מעולה. אז חצי אחוז אולי נשמע לכם מעט, אבל זה המון. בסדר? דמי הניהול בברירת המחדל הם היום עומדים על 0.22, 0.23.
נכון מאוד.
ובמכרז הקודם זה עוד היה 0.1 למי שכאילו זה, ובמיטב זה היה 0.05 למי שהיה במכרז הקודם. המכרז הנוכחי זה באזור, זה 0.22, אז 0.5 זה המון, חברים. לא להתבלבל, לחשוב שזה סבבה, זה המון, זה המקסימום שהחוק נותן, ולא להתפשר על הדבר הזה, אני מסכים עם נדב. ואני שוב אומר, אתה הזכרת קודם, זה רק במידה ואין הפקדות למשך חצי שנה, זה לא שעניין של חודש חודשיים.
נכון, אם עכשיו עזבתי את העבודה לחודש חודשיים ואני בדרך לעבודה הבאה, או אם אני יודע שעכשיו פיתרו אותי ואני אוטוטו אמצא לי מקום עבודה חדש, אז אין פה בעיה.
אוקיי.
יש לי את החצי שנה הזאת בתור זמן הערכות.
בסדר.
אז זה הנושא הראשון שלנו, דמי הניהול, ואיך אנחנו באמת עוקבים אחרי זה, אחרי המכתבים, אחרי ההודעות שאנחנו מקבלים מקרן הפנסיה. הנושא השני ואפילו יותר חשוב, זה נושא הכיסוי הביטוחי. תזכרו, קרן פנסיה מלבד חיסכון לגיל פרישה, כוללת בתוכה שני כיסים ביטוחים. כיסוי לאובדן כושר עבודה, וכיסוי למקרה של מוות, אותה קצבת שערים. עכשיו, לחלק גדול מהמאזינים שלנו, הכיסוי הקריטי זה כמובן הכיסוי לאובדן כושר עבודה, רובם הגדול כנראה עדיין ללא שערים, אבל גם זה כיסוי שחשוב לשמר אותו. גם פה, בדומה לדמי הניהול, ברגע שאני מפסיק את ההפקדות לקרן הפנסיה, אני מאבד גם את הכיסוי הביטוחי. עכשיו, פה קרן הפנסיה באה לקראתי, ומה היא אומרת לי? 5 חודשים ממועד הפסקת ההפקדות, אני אשמור לך באופן אוטומטי על הכיסוי הביטוחי. לפעולה הזאת קוראים אורכת ביטוח. אורכת ביטוח משמרת בעצם מקבעת את גובה השכר המבוטח שהיה לי בקרן הפנסיה, לפני התקופה שקדמה לאובדן עבודה, לסיום העבודה או לפיתורים.
רגע, בוא נסביר במילים, בוא תיתן לנו דוגמה, נוריד את זה רגע לקרקע, אנחנו רוצים בשפה שכל ילד יכול להבין, אז בוא נגיד תכלס מה זה אומר, תן לנו דוגמה, אם חלילה פוטרתי, הרווחתי לידי הצורך העניין שם מספר עגול, 10,000 שקלים בחודש, וחלילה פוטרתי, אחרי חודשיים יש לי ריסק זמני, נכון? אמרת ריסק זמני, אז באמת...
לא, עורכת ביטוח, עוד קודם אנחנו נפנה ריסק הזמני, שנסביר עליו שאני את עורכת הביטוח, אבל בוא נמשיך עם הדוגמה שלך, נניח הרווחתי 10,000 שקלים, חס וחלילה קורה לי אירוע של אובדן כושר עבודה, הקרן תשלם לי 7,500 שקלים בכל חודש. חס וחלילה יש אירוע של מוות, הקרן תשלם לשארים 10,000 שקלים בכל חודש. אותו דבר כמו בתקופה שעבדתי.
כלומר, ממש כאילו עבדתי.
כך עכשיו גם בתקופה שאני לא עובד, בתקופה שפיתרו אותי או סיימתי לעבוד. בעצם הקרן מקבעת את אותו שכר, את אותם 10,000 שקלים, למשך תקופה של 5 חודשים. עכשיו, זה לא שזה מגיע משום מקום, שקיבלתי עכשיו איזו מתנה מקרן הפנסיה שלי. לא. אני ממשיך לשלם עבור אותו כיסוי, גם בתקופה שאני לא מופקיד לקרן הפנסיה. פשוט מאוד, הקרן תגבה ממני את עלות הכיסויים האלה, מתוך הצבירה הקיימת. נניח, בתקופה שעבדתי שילמתי 50 שקלים עבור כיסוי ביטוחי, עכשיו אני לא עובד, הקרן תגבה ממני מתוך הצבירה בקרן, 50 שקלים בכל חודש עבור אותה אורכת ביטוח. למה? כי הקרן יודעת שברגע שמפטרים אותי מעבודה, הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה לא בוא נשמור על הזכויות בקרן הפנסיה. יכול להיות שאני רוצה עכשיו ללכת לחתום אבטלה, יכול להיות שאני רוצה למשוך את הפיצויים, ואני לא חושב על הכיסויים הביטוחיים בקרן. ולכן באופן אוטומטי, באופן מובנה בתקנון של הקרן, קיימת אותה אורכת ביטוח, אותם 5 חודשים. מה קורה אם עכשיו אני לא עובד מעבר לחמישה חודשים, לא מצאתי עבודה, או שהחלטתי להיות עצמאי ועדיין לא חידשתי את ההפקדות לקרן. פה יש לי אפשרות לעשות הסדר ריסק, בעצם להאריך את אותה תקופת אורכת ביטוח, עד ל-24 חודשים ממועד ההפקדה האחרון שלי, ולא יותר מתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה שלי לקרן. כלומר, אם הפקדתי לקרן הפנסיה רק 12 חודשים, אז הסדר הריסק שלי יכול להיות לתקופה של עד 12 חודשים. הוא
בנוסף.
כולל בתוכו גם את אורכת הביטוח.
זה לא
כלומר,
בנוסף,
זה לא שיהיה לי 5 חודשים אורכת ביטוח, ואז עוד 12 חודשים הסדר ריסק, אלא בסך הכולל 12 חודשים שבהם אני לא צריך להפקיד כסף מהבית אל קרן הפנסיה, אלא אני יכול לשלם מתוך הצבירה הקיימת, כדי לשמור על הכיסים הביטוחיים שלי. וצריך לזכור שזה מבטח אותי בדיוק על אותה רמת שכר, כמו שביטחתי בתקופה שעבדתי. עכשיו, הזכרת מקודם את העובדי הייטק. עבור עובדי הייטק זה קריטי במיוחד. למה? כי יכול להיות שאותו עובד הרוויח 30,000 שקלים, והוא ביטח בקרן הפנסיה מקיפה 20,000 שקלים. אז עכשיו באמצעות הפקדה מינימלית רק עבור הכיסוי הביטוחי, הוא ממשיך להיות מבוטח על 20,000 שקלים. כלומר, גם אם חס וחלילה קורה לו עכשיו איזה אירוע ביטוחי, הוא עדיין מבוטח, כאילו הוא ממשיך להרוויח 20,000 שקלים בכל חודש.
חשוב מאוד לשים את הדגש על הדברים האלה, כי באמת אנחנו, כמו שאמרת, בתקופות כאלה, לרוב זה תקופות של לחץ, תקופות של כאוס, תקופות שאנחנו לא חושבים על הדברים האלה, וחלילה יכול לקרות עוד מקרה כזה, מקרה ביטוחי, כמו שאתה מתאר, שאם אנחנו לא מבינים את הדברים האלה, ואולי אפילו לפעמים לא מבינים לדרוש את הדברים האלה, זה שווה לנו המון המון כסף, במיוחד, כמו שאמרת, גם לעובדי הייטק, אבל גם לא רק לעובדי הייטק, כל בן אדם שעובד ויש לו קרן פנסיה. לכן אני חושב שזה סופר קריטי להבין את זה, ובסוף בסוף הסכומים שבביטוחים, לפחות בקרנות הפנסיה, הם יחסית נמוכים, יחסית נמוכים, ואני חושב שכן כדאי לשמור, או לפחות להבין טוב טוב לעומק, מה אנחנו עושים שאם חלילה אנחנו מבטרים עליהם, כי זה חשוב. שאלה רגע שאני אחדד, אמרנו שאורכת הביטוח לחמישה חודשים זה באופן אוטומטי, אם אנחנו רוצים לעשות מה שנקרא הסדר ריסק זמני, אוקיי? ולהאריך את זה עד לתקופה של מקסימום של שנתיים, אנחנו צריכים לעשות משהו אקטיבי?
אנחנו חייבים לבוא ולפנות על קרן הפנסיה. עכשיו צריך לזכור שאחרי אורכת הביטוח, אין לנו עוד איזה תקופת גרייס כזאת. כלומר, אם אני יודע שעכשיו אני מחפש עבודה לכמה חודשים, או עכשיו רציתי לקחתי איזה פסק זמן, לא להמתין לתום החמישה חודשים. תבוא אחרי חודש, חודשיים, תבוא כבר לקרן הפנסיה, תחתמו על אותו הסדר ריסק, אותו הסדר ביטוח, ובעצם תגדירו לעצמכם את התקופה המקסימלית, עד אותם 24 חודשים. עכשיו, חלק מהעובדים, בעיקר העובדים הצעירים, אין להם את התקופה הזאת של 24 חודשים. יכול באמת שהם צברו רק 7 חודשי עבודה, או 12 חודשי עבודה. אותם עובדים שלא יכולים לעשות הסדר ריסק לתקופה ארוכה, ורואים שהם עתידים לאבד את הכיסוי הביטוחי, יכולים גם לבוא ולהפקיד כסף לקרן הפנסיה באופן עצמאי. כלומר, למרות שאני לא עצמאי, או למרות שאני מתכנן לחזור להיות שכיר, אני יכול לבוא ולהפקיד כמה מאות שקלים, או כמה אלפי שקלים, באמת כל אחד בהתאם ליכולת הכלכלית שלו, ולהמשיך את הכיסוי הביטוחי בהתאם להפקדה שלי. עכשיו, אם בסדר ביטוח, אם בסדר ביטוח אני משלם נניח 50 שקלים, וקונה לי בכיסוי ביטוחי ל-10,000 שקלים, הרי אם אני מפקיד באופן עצמאי, אני חייב להפקיד סכומים הרבה יותר גבוהים. נניח 1,000 שקלים הפקדה, יבטחו אותי על כמעט 6,000 שקלים כיסוי ביטוחי. כלומר, אני כבר צריך להגיע לסכומים הרבה הרבה יותר גבוהים, כדי לקנות את הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה.
מעולה, זה אומר שבשורה התחתונה, יש, אם מה שמעניין אותנו כרגע זה פחות הצבירה, אוקיי? שאני מניח שזה מה שפחות מעניין אנשים בתקופות של חוסר ודאות ושאין עבודה, הצבירה בקרן הפנסיה היא פחות מעניינת בתקופה הזאת, יותר חשוב לנו לשמור על הכיסוי הביטוחי במינימום עלויות שיוצאות לנו כרגע מהכיס, מה עובר בשב מה שנקרא, לכן אני חושב שפתרון של הסדר ריסק זמני הוא פתרון מצוין, הסכומים הם יחסית נמוכים, אמנם אנחנו לא רואים אותם וזה שקוף לנו, זה יורד מהצבירה הפנסיונית, אבל זה לא סכומים משמעותיים שיפגעו לנו מה שנקרא בעתיד, בחיסכון שלנו בצורה מאוד משמעותית, לכן זה סופר חשוב, וסופר חשוב לשים לב לדברים האלה ולהאריך את התקופה הזאת גם מעבר לחמישה חודשים, במידה ואפשר כמובן.
אתה דיברת על החוסכים בקרנות הפנסיה, צריך לזכור גם כן את החוסכים בביטוחי המנהלים. בביטוחי המנהלים העולם הזה הוא הרבה יותר מורכב. לא בכל פוליסת ביטוח המנהלים יש לנו אפשרות לשמר את הסדר הריסק הזה, מתוך החיסכון הקיים בקרן, בקופה. כלומר, אנחנו נצטרך לשלם סכומים הרבה יותר גבוהים, כדי לקנות את אותו כיסוי לאובדן כושר עבודה, כמו בתקופה שעבדנו, כלומר לשלם כמה מאות שקלים בחודש, כדי להמשיך לבטח את עצמנו על השכר של 10,000 או 15,000 שקלים בכל חודש. ולכן אותו בן אדם שעכשיו נמצא באותו חוסר ודאות הזה וסיים לעבוד, הוא צריך לשאול את עצמו רגע, האם אני עדיין רוצה לשמור על כיסוי ביטוחי של 30,000 שקלים, של 40,000 שקלים, או רק לעשות את ההסדר ריסק בקרן הפנסיה, שיהיה יותר זול עבורי. עכשיו, איך אני אקבל את ההחלטה הזאת, לאיזה מוצר להמשיך את הסדר הריסק, או באיזה מוצר אני אפקיד עכשיו באופן עצמאי? אז מעבר ליכולת הכלכלית, צריך להסתכל גם כן על המצב הבריאותי. אם המצב הבריאותי שלי בעייתי, אז אני אנסה לגייס את הכסף הזה, ולשמר את הכיסוי הביטוחי בשני המוצרים, גם בקרן הפנסיה וגם בביטוח המנהלים. כנ"ל גם כן, אם יש לי פוליסת ביטוח מנהלים מאוד מאוד טובה, פוליסה שכוללת תשואה מובטחת, או פוליסת ביטוח מנהלים לפני יוני 2001. אם אני אפסיק את ההפקדות לתוך הפוליסה הזאת, ייתכן שבעתיד אני לא יוכל לחדש את ההפקדות. ולכן גם פה, כדי שנראה מאיפה אני מגייס את הכסף, ומשמר את ההפקדות לתוך התוכנית.
נשים לב, אלה דברים שהם בלתי הפיכים, לכן אני באמת באמת חשוב להבין אותם, ואולי זה זמן טוב להגיד שכל מה שאנחנו אומרים בפרק הוא לא המלצה, הוא לא תחליף לייעוץ פנסיוני אישי, לי אישית אין רישיון, אומנם לנדב יש רישיון, אבל זה כמובן לא משהו שבא להוות איזשהו תחליף, אלא לצרכי לימוד בלבד, זה לא המלצה לעשות משהו עם הכספים שלכם, ואני אישית חושב שזה נכון להתייעץ עם איש מקצוע, ואם איש מקצוע זה יכול להיות או סוכן, שצריך להיות שהוא יהיה באמת אמין ומקצועי, אם אתם רוצים זה יכול להיות יועץ. שימו לב, בקיצור, כמובן לקחת את הדברים שאנחנו אומרים פה בערבון מוגבל, זה לא תחליף לזה, ועדיין יש פה כללי אצבע חשובים שכדאי להכיר.
כמובן, בכל עושים עבודה, תרשמו עצמכם את הנקודות שאנחנו מעלים פה בפרק, תשבו עם הסוכן שלכם במקום העבודה ותשאלו אותו. תשאלו אותו איך אתה יכול לדאוג לי לשמור על דמי הניהול גם עכשיו שנפסיק את ההפקדות, או מה אני צריך לעשות עם הכיסוי הביטוחי, וכמה יעלה לי עכשיו לשמר את הכיסוי הביטוחי שלי בביטוח המנהלים. הנקודה האחרונה שאני רוצה לגעת כאן, והנקודה לדעתי המורכבת ביותר, זה נושא הפיצויים, וגם כן זה נקודה שעולה לא מעט בשאלות בקבוצה. ברגע שעובדים מסיימים לעבוד, אז נמצאים לשנם פיצויים בכמה מקורות. מקור אחד זה כמובן בחיסכון הפנסיוני, אבל יש מקורות נוספים, זה יכול להיות כספים שהעובד מקבל מהמעסיק, או כספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים, ועובד בעצם צריך להחליט ולשאול את עצמו מה אני הולך לעשות עם הפיצויים האלה. האם אני הולך לקבל אותם היום בתור סכום חד פעמי, שיעזור לי לעבור את התקופה הקשה הזאת שאין לי עבודה. או האם אני רוצה להשאיר את הכספים האלה בתוך החיסכון הפנסיוני שלי. כי כולנו יודעים לדקלם ולהגיד, קרן הפנסיה צריכה להוות את ההכנסה שלנו בפרישה. עכשיו, אמרת מקודם, אין לנו פה תשובה מנצחת לכולם. אנחנו ננסה לתת פה כל מיני כללי עצב לגבי השימוש בפיצויים, ובאמת כל עובד בהתאם לגיל שלו, בהתאם לתקופה שזה תופס אותו, יצטרך לשאול את עצמו מה הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הפיצויים.
אני רגע אעצור אותך, אני רוצה ללכת צעד אחורה ולהסביר למאזינים, ויש אולי, יש הרבה פעמים תפיסה, אולי זה בעיקר אצל חבר'ה צעירים, אני לא יודע מה, אבל כי אני נתקל בזה הרבה, שכאילו, טוב, סיימתי לעבוד במקום עבודה, אז יאללה, בוא ניקח את הפיצויים, יש לי את הפיצויים, אני יכול להשתמש בהם, כאילו זה משהו שהוא מובן מאליו, משהו שמגיע לי, הם חושבים שזה נכנס להם לאוש. אז זה לא נכון, יכול להיות שפעם זה היה ככה, אבל כרגע זה לא המציאות, זה לא נכון. הכסף אומנם הוא שלכם, זה נכון שאתם יכולים כנראה להשתמש בו ואולי אפילו לקבל את הכסף בלי פגיעה, בלי לשלם מס, תלוי, תכף נדב יסביר איך, אבל חשוב להבין שהפיצויים היום הם חלק מהפנסיה שלכם, והם חלק משמעותי מאוד מהפנסיה. נדב, תקן אותי אם אני טועה, מדובר על פחות או יותר 40% סך הפיצויים, הם בערך 40% מסך כל החיסכון הפנסיוני שלנו, נכון?
נכון מאוד, נכון מאוד. זה לא משנה אם אני אמשוך אותם בגיל 20 או בגיל 67, אני בעצם מקטין לעצמי את החיסכון הפנסיוני בערך ב-40%.
40%, חבר'ה, 40%, תנו למספר הזה לשקוע, זה מספר מטורף, זה המון 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 כסף, וזה יכול להיות סופר 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 משמעותי, רק לפגוע בפגיעה בחיסכון הפנסיוני שלכם בעתיד. אני יודע שבתור צעירים, ואני איתכם, כן, אני כרגע בן 28, ונכון, הפרישה בגיל הפנסיה נראית מאוד מאוד רחוקה, ועדיין המשמעות פה היא כל כך חזקה וכל כך משמעותית, וכל כך זה פוגע בעיקרון של הריבית דריבית, לצבור כסף לעתיד. אני בכלל לא מדבר על המיסוי, ששוב, זה גם תלוי בגיל, ותכף נדב ירחיב על זה, שיכול להיות שאנחנו ניפגע בהטבות המיסוי בגיל הפרישה. מספיק הפגיעה הזאת בחיסכון של 40% מהכסף, זה המון כסף. 40% זה כמו הבדל בין 10,000 שקלים בחודש ל-6,000 שקלים בחודש. כמובן שזה לא, זה משכתם את כל הפיצויים לאורך כל השנים וכו' וכו', זה לא בדיוק אותו דבר, כן? אבל זה עדיין סכומים מאוד משמעותיים. אז תבינו טוב טוב את מה שאתם עושים, את ההשלכות של משיכה במקרה שאתם רוצים למשוך, אם אתם חושבים למשוך. אני לא אומר שלא מושכים אף פעם, כמובן שאם עכשיו יש, לא יודע מה, יש לכם משכנתא וילדים ואין עכשיו סיטואציה שאין מאיפה להביא וזה בסדר, אני לא אומר שלא צריך לחיות ולא צריך לחשוב רק על הפנסיה, אבל עדיין, אני מבחינתי זה משהו שהוא last resort, זה משהו שהוא כזה כמעט הדבר האחרון שאנחנו ניגע בו. זהו, אחרי ההקדמה הזאת אני נותן לך את הבמה, כי זה היה לי סופר חשוב להגיד, זה משהו שהוא לא מובן מאליו.
אז בעצם ברגע שאנחנו מסיימים עבודה, יש לנו ארבע אפשרויות לגבי השימוש בכספי הפיצויים. אפשרות ראשונה, משיכה של הפיצויים האלה במס. קיבלתי את הכסף, החלטתי לא לנצל את הפטור על כספי הפיצויים, הפיצויים האלה בעצם מצטרפים להכנסה החייבת שלי, ואני משלם עליהם מס שולי בהתאם למדרגה שאני נמצא בה.
רגע, רגע, בוא, אמרת פה הרבה מונחים, אני לא רוצה לחזור על כולם עכשיו, אבל בשורה התחתונה, תן דוגמה מה זה אומר כדי שהמאזינים יהיו איתנו ולא יאבדו אותנו.
נניח, קיבלתי 40,000 שקלים פיצויים, והמשכורת שלי באותו חודש עמדה על 20,000 שקלים, אז מבחינת מס הכנסה, ההכנסה שלי עכשיו היא 60,000 שקלים באותו חודש. כלומר, מהר מאוד הגעתי למדרגת מס מרבית של 47% או אפילו 50%, ואני משלם חלק גדול מהפיצויים שקיבלתי בעצם בחזרה למדינה בתור מס. אז זה האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה זה לקחת את הפיצויים האלה בפטור ממס. כל עובד ועובד מגיע לו פטור על כספי הפיצויים בגובה של משכורת לכל שנת עבודה. מה הכוונה? עבדתי שנה, הרווחתי 10,000 שקלים, מגיע לקבל 10,000 שקלים פיצויים פטורים ממס. עבדתי שנתיים, מגיע לקבל 20,000 שקלים פיצויים פטורים ממס, וכן הלאה וכן הלאה.
רגע, עכשיו, שאלה, איך מחשבים את המשכורת? זה משכורת אחרונה? זה ממוצע? איך בדיוק המשכורת, כאילו המשכורת הזאת היא מחושבת?
אז זה תלוי מאוד מה סוג העבודה שלי. אם אני עובד גלובלי, אז זה ממוצע שנה אחרונה. אם אני עובד שעתי, אז בעצם מסתכלים על ההכנסה שלי לאורך כל תקופת העבודה.
הבנתי.
בעצם מחשבים את אחוז המשרה שלי לאורך כל תקופת העבודה. אם אני עובד לפי עמלות או בונוסים, סליחה, לא בונוסים, בוא נשתמש במונח המקובל עמלות, הסתכלו מה ממוצע העמלות שלי בשנה האחרונה. כלומר, גם אם המעסיק שלי לא הפקיד לי על כל העמלות אל החיסכון הפנסיוני, וכעת הוא פיטר אותי מהעבודה, הוא יצטרך להשלים לי את הפיצויים לפי ממוצע העמלות בשנה האחרונה. ואנחנו עוסקים פה כרגע בפטור על הפיצויים, אבל עוד רגע נדבר קצת על דיני עבודה לגבי מה החבות, אם פיטרו אותי או התפטרתי.
אוקיי, בסדר גמור. אז אתה אומר, אמרנו האופציה הראשונה זה למשוך את הפיצויים, לשלם עליהם מס, כמובן שאף אחד לא רוצה לשלם הרבה מס, אז האופציה השנייה היא לקבל את הפיצויים, ויש לנו פטור של גובה משכורת על כל שנת עבודה. כלומר, נניח שעבדנו והרווחנו 10,000 שקלים בשנה, בחודש, אז ועבדנו שנה, אז 10,000 שקלים פטורים ממס, וכן הלאה וכן הלאה, 3 שנים 30,000 שקלים שהם פטורים ממס.
נכון, אבל לפני שאנחנו רצים ומתלהבים, אומרים משכורת לכל שנת עבודה, צריך להבין שהמספר הזה הוא כפוף לתקרה. התקרה בשנת 2023 היא 13,310 שקלים לכל שנת עבודה. כלומר, עבדתי שנתיים, אז זה יהיה בערך 26,000 שקלים.
מקסימום.
עבדתי 3 שנים, בערך 39,000 שקלים. כלומר, אם עכשיו הרווחתי 20,000 שקלים בשנה, אז כבר יש לי פיצויים שהם פטורים ממס, 13,000 שקלים, ויש לי פיצויים שהם חייבים במס. בערך 7,000 שקלים.
נכון.
כן? ועכשיו גם פה אני צריך להחליט רגע איך אני מנהל את זה. האם אני רוצה למשוך את הפיצויים הפטורים ממס ולהשאיר את החייבים בתוך הקופה, או שאני רוצה למשוך את כל הכספים, לקבל חלק בפטור או חלק במס. אז כמו שאמרנו, יש לנו 4 אפשרויות לגבי שימוש בכספים, משיכה בפטור, משיכה במס, ושתי אפשרויות לגבי דחיית ההתחשבנות על הכספים. אחת זה רצף קצבה, והשנייה זה רצף פיצויים. רצף קצבה...
בוא נסביר בעברית מה זה אומר, כן?
כן, אז אמרנו, אנחנו רוצים עכשיו להניח שאנחנו לא לוקחים את כל הכסף היום, כי אנחנו רוצים להקטין את המס שנשלם על הפיצויים. ברצף קצבה, אני אומר, אני דוחה את ההתחשבנות על הפיצויים, במקום לקבל אותם היום כסכום חד פעמי, אני מעביר את זה הלאה, להשתמש בפיצויים האלה ככלי להגדלת הפנסיה שלנו. אמרת מקודם, הפיצויים מהווים 40% מהפנסיה שלי, אני מניח שבעתיד הפנסיה שלי לא תהיה 30,000 שקלים, אלא תהיה נמוכה יותר, ולכן המס השולי שאני אשלם על אותם פיצויים יהיה נמוך יותר. במקום 35%, נניח אני אשלם 14% מס, או 20% במס על הפיצויים.
כלומר, אתה אומר אחד... פשוט לרצף קצבה, הכוונה להשאיר את הכסף, את הפיצויים בתוך קרן הפנסיה, בשביל להמשיך לחסוך אותם לעתיד.
נכון, ועכשיו אני יכול לשלב את זה. נניח מגיעים לי 20,000 שקל פיצויים, אני אגיד לקרן, בואי תביא לי את החלק הפטור, את אותם 13,000 שקלים, ואת כל 7,000 שקלים הנוספים, תשאירי אצלך לרצף קצבה. אני רוצה שהם ישמשו אותי לצורך הגדלת הקצבה בעתיד.
כלומר, את מה לזכור... שפטור ממס, אני מנסה, בכוונה חוזר אחריך, כי זה נושא שהוא לא ברור, ואני רוצה רגע אולי במילים אחרות, כלומר, את מה שפטור ממס אני יכול למשוך אליי, ואת מה שלא פטור אני משאיר בקרן הפנסיה לצבור כריבית דריבית שיהיה לי בגיל פרישה.
נכון. עכשיו בוא נניח, סיימתי עכשיו לעבוד, ואני לא יודע מה אני רוצה לעשות עם פיצויים. מצד אחד אני לא צריך את הכסף, מצד שני הבנתי מבר שהחיסכון הפנסיוני זה דבר מאוד מאוד חשוב, אז אני יכול לבחור ברצף קצבה, להחליט להשתמש בפיצויים האלה בעתיד, ובכל שלב, לאורך תקופת העבודה שלי או תקופת היעדר העבודה, אני יכול לבוא ולעשות מה שנקרא חרטה מרצף קצבה. להגיד למס הכנסה, אני לא ניצלתי את הפטור שלי בסיום העבודה, בואו תנו לי עכשיו את האפשרות למשוך את הפיצויים. עכשיו, צריך להבין שאם אני עושה חרטה מרצף קצבה, אני לא יכול לבוא ולקחת רק את הפיצויים הפטורים. אני אצטרך לבוא ולקחת את כל הפיצויים שנצברו לי מאותו מעסיק.
אוקיי, okay, שזה חשוב. כלומר, אני שוב, אני בכוונה עוצר ומתרגם לעברית פשוטה. כלומר, נניח שאני סיימתי עבודה, אני אומר, אני סבבה לי, בינתיים אני יכול להסתדר עם הכסף, אני יש, צברתי, יש לי קרן חירום, ואני שם את המשתמש בה. אגב, מי שלא יודע מה זה קרן חירום, דיברנו על זה בפרק, לדעתי, או פרק 3 או פרק 4 בפודקאסט שלנו, סופר, כלי סופר חשוב להתנהלות פיננסית שלנו בתור משק בית. אז נניח שאנחנו משתמשים בקרן החירום שלנו, ובאמת לא, 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 לא מסתמכים על הפיצויים, אבל המציאות, זה המציאות, ודברים קורים, ויכול להיות שאחרי 4-5 חודשים חשבנו שנמצא עבודה, ווואלה, לא מצאנו עבודה, או שקרה איזה משהו, ואנחנו עכשיו כן חייבים את הכסף. זה משהו שהוא כן אפשרי, נכון? כלומר, זה משהו שאנחנו כן יכולים לקחת את הכסף הזה, ובעצם כן להשתמש בו, אבל אנחנו צריכים לקחת את כל הכסף. כלומר, אנחנו לא יכולים להשתמש רק בכסף שאנחנו, שהוא פטור, מה שנקרא, אנחנו יכולים להתחרט ולהגיד שאנחנו צריכים את כל הכסף.
אז כמו שאמרנו, במידה ובחרתי ברצף קצבה, אז יש לי את האפשרות לבצע חרטה מכל שלב, במידה וכמובן לא התחרטתי, הכספים ימתינו לי עד שאני אצא לפנסיה וישתמש בהם ככלי להגדלת קצבת הזקנה שלי. כלי נוסף שיש לי לדחות את המס, זה הרצף פיצויים או רצף מעסיקים. רצף פיצויים או רצף מעסיקים מאפשר לי לדחות את ההתחשבנות על אותם כספי פיצויים למועד סיום העבודה הבא שלי. אבל בצורה הזאת אני אהיה חייב לקחת את הכספים בסכום חד פעמי. כלומר, זה לא כקצבה, אלא תמיד אני צריך לממש את הכסף הזה בתור סכום חד פעמי. בוא נראה מתי אני אבחר להשתמש ברצף פיצויים. נניח, כחלק מסיום העבודה שלי בארגון, קיבלתי עכשיו מענק פרישה מוגדל. 50,000 שקלים, 100,000 שקלים, 150,000 שקלים, כל עובד בהתאם לתנאים שלו. כמובן שאם אני אקח את הכספים האלה היום, אני אשלם עליהם מס שולי מאוד מאוד גבוה, ובמקום 100,000 שקלים, אני אשאר עם 50,000 שקלים בחיסכון. ולכן, אני אומר למעסיק שלי, בוא תפקיד לי את הכספים האלה לקופת גמל, לטובת רצף פיצויים, מתוך מטרה שאני משתמש בכסף הזה בעתיד. מתי זה העתיד מבחינתי? העתיד יהיה כאשר אני אהיה בתקופה שההכנסה שלי תהיה נמוכה יותר, או בתקופה שאני יהפוך להיות משכיר לעצמאי, או בתקופה שאני אצא לפרישה מוקדמת, או אצל רוב האנשים בתקופה שהם יצאו לפנסיה. וכמו שאמרנו מקודם, ההכנסה שלי מקצבה תהיה נמוכה יותר. בתקופה הזאת, אחרי שיצרתי לעצמי את הרצף מעסיקים, אני אוכל לקחת את אותו סכום חד פעמי שנצבר לי, ולהשתמש בו בכלים נוספים, כמו פריסת הכנסה וכדומה, וככה להקטין את המס שאני אשלם על אותם כספי פיצויים. בוא נמחיש את זה באמצעות דוגמה רלוונטית, ניקח את אותם עובדי הייטק. עובד הייטק, עובד במקום עבודה, נניח שנתיים שלוש, ומחליף מקום עבודה. בכל פעם שהוא מחליף מקום עבודה, נצברים לו כספים בחיסכון הפנסיון, יכול שהוא מקבל מענקים נוספים. אבל השכר שלו הוא גם כן מאוד מאוד גבוה. אם הוא יקבל את אותם כספים חייבים, הוא ישלם עליהם מס שולי גבוה. ולכן אותו עובד מחליט לצבור את אותם כספים חייבים ברצף פיצויים. מתוך הבנה, שבשלב מסוים לאורך הקריירה שלו, נניח לקראת גיל 50 או גיל 55, הוא יצא לפרישה מוקדמת. ועוד באותו גיל 55, הוא יממש את אותם כספים חייבים, על פני המספר השנים עד שיוכל לממש את הפנסיה שלו. אני מזכיר לכם שאת כספי הפנסיה, אני לא יכול להשתמש בהם לפני גיל 60, אני לא יכול להתחיל לקבל קצבה בגיל 55. אז ממה אני אחיה בגיל 55? אני יכול לחיות מהתיק השקעות שצברתי לעצמי, אני יכול לחיות מ-RSU אם קיבלתי מסגרת מקום עבודה, ואני יכול לנצל גם את אותם כספי פיצויים שצברתי ברצף הפיצויים.
שזה נקודה מעניינת, כלומר להשתמש בחיסכון הפנסיוני בתכלס לפני גיל פרישה, לפני גיל 60, כמובן רק בחלק של הפיצויים.
נכון, אנחנו נעשה בעתיד פרק נוסף על כל העולמות של פרישה מוקדמת, שזה גם כן נושא שמאוד פופולרי בשנים האחרונות.
לגמרי.
אם הזכרנו פה את הנושא של רצף פיצויים, אז אני צריך להזכיר פה שתי חסרונות מאוד מרכזיים של רצף פיצויים. החיסרון הראשון, כמו שאמרתי, שאני חייב להשתמש בכסף הזה, לממש אותו, בתור סכום חד פעמי. כלומר, זה לא משהו שיבוא בעתיד ויגדיל את קצבת הזקנה. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אני חייב למצוא מעסיק חדש תוך שנה. כלומר, אם אני יודע שאני הופך להיות משכיר לעצמאי, זה כנראה לא פתרון רלוונטי עבורי. ואני צריך לבוא ולהתחשבן עכשיו על אותם כספי פיצויים חייבים. הדבר הבא, אני לא יכול לקחת פיצויים פטורים יחד עם רצף פיצויים. כלומר, אם בחרתי להשאיר חלק מהפיצויים ברצף פיצויים, נניח בקופת הגמל שלי או בביטוח המנהלים, אני אהיה חייב לקחת את יתרת הפיצויים בתור פיצויים חייבים. כלומר, אני לא יכול לקחת את זה בפטור. מי שרוצה באמת להרחיב את הנושא הזה של הטיפול בפיצויים בסים עבודה, אני רוצה להפנות אותם לפודקאסט של רשות המיסים, פודמאס. יש שם פרק מאוד מאוד טוב של רונית כהן, מנהלת תחום קופות הגמל ברשות המיסים, שמסבירה ממש בשפה פשוטה, אפילו יותר פשוטה משלי, ומשלך לגבי האפשרויות שעומדות לרשות העובד בסיום עבודה. אבל בוא ניקח, אתה יודע, בוא ניכנס ממש, ממש לקרביים של התהליך הזה. בסדר? סיימת עבודה, פיתרו אותך, התפטרת, אתה מקבל מהמעסיק שלך טופס 161. טופס 161, הודעת מעסיק על פרישה מעבודה, הטופס הזה מפרט מה הפיצויים שעומדים לרשותך ואיפה הם נמצאים. קיבלת פיצויים בקרן הפנסיה וקיבלת פיצויים מהמעסיק. המעסיק עכשיו אומר לך, בוא בר, בוא תחליט, בוא תגיד לי מה אתה רוצה לעשות עם הכספים. הדרך הפשוטה ביותר עבורך זה לא לעשות שום דבר עם אותם פיצויים שנמצאים בקרן הפנסיה. מבחינת קרן הפנסיה, עצם זה שלא בחרת מה לעשות עם הפיצויים, תוביל אותם לרצף קצבה, כלומר פיצויים שישמשו אותך בעתיד לגבי, כחלק להגדלת קצבת הזקנה שלך. לגבי הפיצויים שנמצאים אצל המעסיק, נניח הוא הביא לך עוד 2,000 שקלים, עוד 10,000 שקלים, עוד 20,000 שקלים, פה כבר אתה יכול להתחיל לשאול את עצמך, רגע, אני רוצה לקבל את הפיצויים האלה בפטור או במס. כל עוד מדובר בסכומים יחסית נמוכים, שוב פעם, אנחנו מדברים פה על כללי אצבע ולא על המלצות, תיקחו את הכסף הזה בפטור. אני יודע שהרבה פעמים יגידו, הכסף הזה יפגע לכם בפטור על הפנסיה וכדומה, אבל כל עוד מדובר בכמה אלפי שקלים בודדים, זה עדיין שווה את זה.
למה אגב, למה אתה רואה שזה שווה את זה? מעניין אותי להבין.
למה זה שווה את זה? הפגיעה בפטור על הפנסיה, על כל שקל פיצויים שקיבלת בפטור, יש לך פגיעה של שקל נקודה 35. נניח קיבלת עכשיו 5,000 שקלים פטורים מהמעסיק, זה עדיין בשוליים של הפגיעה בקצבת הזקנה שלך.
הבנתי. למרות שזה 35% בגדול, אז לקחת את זה
בשביל... במיוחד שפעם, במיוחד אם זה בגילאים צעירים, אנחנו מדברים על עובדים בגילאי 25, זה עדיין לא פוגע להם גם בפטור על הקצבה. אני אומר שפעם, בשביל ההתעסקות של העובד, שיקח את הכסף הזה בפטור ממס. איך אני מבקש את הפטור ממס? יש לי טופס נוסף, קוראים לו טופס 161א, גם פה, טופס לא מורכב יותר מדי. יש לי אפשרות לסמן שם סעיף ד'1, טוב פעם, תרדו שנייה מהמהירות פי שתיים, תרדו ל-1, ד'1, תסמנו פיצויים אצל המעסיק, אני רוצה אותם בפטור, תגישו את זה למעסיק, תקבלו את הכסף הזה בפטור ממס. בוא נשאר ב-level הזה, באמת, ברגע שהמצב, הסיטואציה הופכת להיות קונקרטית, זה הזמן להתחיל לחפור מעבר. בוא נשאיר את המאזינים איתנו.
אז אני אומר, סיכמנו את זה וקיבלנו אפילו טיפים קצת יותר פרקטיים למה לעשות, למה אנחנו מקבלים, טופס 161 ו-161א. אז אני חושב שפה אנחנו נארוז ככה ונסכם את הפרק. אני אגיד שהנושא הזה, אני יודע שהוא מורכב, במיוחד העניין של הפיצויים, הוא נושא מורכב ולא פשוט, ואני אומר, מבחינתי הדיפולט הוא לא לגעת, להמשיך וכמו שאתה אומר לא לגעת, אם חלילה המצב הוא קשה ופה ושם וצריכים את הכסף כי אין ברירה, אז אוקיי, אז בואו נראה מה עושים ואיך עושים את זה בצורה הכי נכונה, איך אנחנו עושים את זה בצורה ככה הכי נכונה כדי לא לפגוע בכלל או כמה שפחות בפנסיה שלנו. אני רוצה נדב ככה לפני שאנחנו מסיימים, באמת בואו נדבר על זכאות לפיצויים. אנשים לפעמים חושבים, כאילו מה זה חושבים? זה באמת תלוי גם מה יש בחוזה העסקה, נכון? אם מפטרים אותנו או לא פיטרו אותנו, טוב, סעיף 14, אז בואו נדבר עליו רגע, ככה לפני שאנחנו מסיימים.
נכון, הזכרנו בהתחלת ההבדל קצת בין אנשים שמתפטרים לאנשים שמפוטרים. אז כמובן, קודם כל, מי שמתפטר מהעבודה, מעבר לנושא הזה שצריך עכשיו להמתין 3 חודשים עד שהוא זכאי בכלל לדמי אבטלה, יש את הנושא של הפיצויים שנצברו לו בחיסכון הפנסיוני. צריך להבין שהפיצויים היום, כמו שאמרת, הם חלק מהחיסכון הפנסיוני של העובד, והעובד זכאי שהכספים נשארו חלק מהפנסיה שלו. עכשיו, אם הוא ירצה למשוך את הפיצויים האלה, הוא כמובן יצטרך לקבל מהמעסיק טופס 161. בניגוד לעבר, העובד לא צריך לקבל יותר מהמעסיק את הסכמתו למשיכת הפיצויים. מרגע שחלפו 4 חודשים מסיום העבודה, גם אם התפטרתי, אני יכול לבוא לקרן הפנסיה, ולמשוך את אותם כספי פיצויים שהופקדו לידי המעסיק. טופס 161 רק קובע את גובה המס שינקו לי על, על הפיצויים. אז אמרנו, גם עובד שהתפטר מעבודתו, זכאי לכספי הפיצויים שנמצאים בחיסכון הפנסיוני. מה בעצם זכאי עובד שפוטר מהעבודה? העובד הזה זכאי לפיצויים, תחל שהוא זכאי להשלמת כספי פיצויים, מזכורת לכל שנת עבודה. ופה אנחנו נכנסים כבר להסכם העבודה. האם חל עליי סעיף 14 או לא חל עליי סעיף 14?
אז בגדול, בוא נדבר רגע בקצרה, מה זה אומר בכלל סעיף 14?
בגדול, סעיף 14 אומר שכספי הפיצויים שהופקדו לי לקופה, באים במקום מה שהמעסיק צריך לשלם לי. מה מגיע לי? מגיע לי מזכורת לכל שנת עבודה. אם המעסיק הפקיד לי 8/3 מהשכר אל הקופה, ה-8/3 כפול 12 ייתן לי את אותה מזכורת, וכל הפיצויים שלי נמצאים בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים. אם המעסיק הפקיד לי רק 6%, כמו שמקובל בפנסיית החובה, אזי אם הוא פיטר אותי, הוא חייב עכשיו לשלם לי השלמת פיצויי פיטורים. 28% כפול התקופה שעבדתי. נניח הרווחנו 10,000 שקלים בחודש, המעסיק הפקיד לי 6% בכל חודש, נצבר לי רק 72% מהחיסכון בקרן הפנסיה. אז אם המעסיק פיטר אותי, הוא צריך עכשיו להשלים לי את ה-28% הנוספים, 2,800 שקלים. אם אני התפטרתי, אני אקבל רק 7,200.
אני אנסה...
זה
אני...
הבדל בעצם בין עובד שחתום על סעיף 14, והופקדו לו כל הכספים, לבין עובד שלא חתום על סעיף 14. ואז המעסיק בודק את ההשלמה.
אני אנסה, זו נקודה חשובה שחשוב לדבר עליה, זה אמנם לא לסיום העבודה, בסיום העבודה אתה רק מסתכל מה יש, אבל כשמתחילים עבודה חדשה, שווה מאוד להסתכל על הסעיף הזה. אני חושב שבחברות הייטק זה נהוג כבר מאוד לשים סעיף 14, והם נותנים לעובד מלכתחילה את כל השמונה ושליש. העניין הוא שכמו שאמרת, המעסיק לא מחויב לתת בתור התחלה שמונה ושליש, הוא מחויב למינימום 6%. כלומר, בסוף יש את ההבדל הזה בין 6% לשמונה ושליש, שזה 2.3%, שני אחוזים ושליש לחודש, שבסופו של דבר, אם אנחנו מתפטרים, ואנחנו לא חתומים על הסעיף הזה, אז זה בעצם ההפרש. שבסופו של דבר זה לא מעט כסף, אבל צריך להבין שבמיוחד בהייטק, אני מודה שאני לא מכיר את כל חוזה העסקה במשק, אבל בהייטק אני יודע שזה מקובל, שאתה כבר מלכתחילה חתום על זה, מלכתחילה המעסיק יפריש לך את כל הכספים, אז אנשים לא מבינים שכאילו אין באמת הבדל במקרה הזה, אוקיי? ספציפית לסיטואציה הזאת, אין הבדל אם אתה מתפטר או מפטרים אותך, כי המעסיק כבר ממילא הפריש 8.3%, אז צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון ולהסתכל על סעיף ההעסקה שלכם. מה שכן יש הבדל בין אם אתה מתפטר או מפוטר, זה בנוגע לדמי האבטלה. אנחנו לא נרחיב על זה פה כי זה לא נושא הפרק, אבל אני אגיד בקצרה שאם מפטרים אותך אתה זכאי לדמי האבטלה החל מהיום הראשון, ואם אתה מתפטר אז אתה זכאי לדמי האבטלה רק כעבור 3 חודשים, שזה גם איזשהו משהו, זה מביטוח לאומי, וזה משהו שהוא לא קשור לקרן הפנסיה, אבל אם כבר אנחנו מדברים על סיום העסקה וההבדל בין להתפטר או שמפטרים אותך, אז זה משהו כזה. כמובן אם אתה מתפטר אבל מכל מיני אילוצים, יש כל מיני סעיפים בחוק שאומרים שאם יש לך הרעת תנאים או דברים כאלה אתה יכול להתפטר, אבל זה ייחשב כאילו פיטרו אותך. אני לא זוכר את המונח המקצועי איך זה נקרא, אבל זה קיים גם זה, אז תכירו שיש כל מיני סייגים בחוק. זהו חברים, אני חושב שנדב, אני חושב שמי ששרד איתנו את הפרק הזה, אז קודם כל כל הכבוד למאזינים. ברור לי שאחרי הפרק הזה אתם לא תצאו ממוחים, וכן זה היה פרק קצת קשוח, יותר קשוח ממה שתכננתי, אבל אני מקווה שהצלחנו כן לפשט ולהוריד את זה כמה שאפשר לקרקע. זה כן נושא סופר חשוב, ואם אתם חושבים שאחד הדברים האלה נוגעים אליכם עכשיו שאתם מסיים עבודה או בתהליכים או אחד החברים, תחזרו לפרק, תקשיבו קצת אחורה, תרשמו לכם נקודות ותשאלו את השאלות. תשאלו את השאלות, תשאלו את הסוכן שלכם, תשאלו את חברת הפנסיה את השאלות הרלוונטיות, כי כמו שהזכרנו במהלך הפרק, יש דברים שהם בלתי הפיכים ודברים שהם חשובים, שהם מקרים ביטוחיים, שחלילה קרה משהו ואז אנחנו לא נוכל לבוא אל אף אחד בטענות כי לא ידענו, אז אנחנו פה בשביל להראות לכם, בשביל להסביר לכם, ואל תגידו גם לי זה לא יקרה, כי הדברים קורים, אין מה לעשות, אלה החיים. זהו, נדב, מילות אחרונות, סיכום ככה של הפרק.
תודה רבה לכולם, באמת פתחנו פה רעיונות לכמה פרקים חדשים, אז מניח שניפגש עוד בהמשך השנה.
לגמרי, ניפגש בהמשך. תודה חברים שהאזנתם לפרק, תמשיכו לעקוב, תמשיכו לדרג, תמשיכו לשתף, תמשיכו להיות איתנו בפייסבוק, בטיקטוק ובאינסטגרם ובאתר שלנו, ואיתנו בקבוצות וואטסאפ, ותבואו לאירועים הפרונטליים ולכל מה שאנחנו ממשיכים לעשות. תודה רבה ונתראה בפרקים הבאים. ביי.